סוקה דליבה עם אפרת ברזל.
התוכנית הזו מוקדשת לאישה אחת שבנתה במו שפתיה בתים הרבה. התוכנית הזו מוקדשת לאישה אחת שצלילי קולה חיים בין סירים, בין כלים, פתקים בתוך סנדוויצ'ים של ילדים וחיוכים במקומות הנכונים של נשים שינקו ממנה תורה. התוכנית הזאת מוקדשת לאישה אחת שקוראים לה הרבנית ריבה לפידות, זכר צדיקה וקדושה לברכה, 10 שנים עכשיו ללכתה. התוכנית הזאת מוקדשת לאישה אחת שהזריחה בתוך המחברת שלה שורות שורות שמזריחות עד היום בתים של משפחות, נשמות של תלמידות הרבה. אני מקריאה מתוך ספרה של חדוות בודה על הרבנית ריבה לפידות, שירת אשת לפידות. אהבתי אותך ריבה, היית לי אם רוחנית, דמות נערצת וייחודית, כפי שהיית לעוד המוני בנות ישראל, חסרונך זועק בתוך נפשי המתגעגעת. זכורתני שבאחת ההרצאות שלך סיפרת על סמלת הכלה הלבנה שרכשת לביתך ליום נישואיה. סמלה נקייה, צחורה, שהוכתמה במהלך החתונה. אחר כך היה צורך למרק את הכתמים במכבסה ולהחזיר הסמלה לבעליה. כך בדיוק, אמרת בקולך שהתנגן כמו צליל פעמונים, כך בדיוק נראית הנשמה ברדתה לעולם, לבנה, בוהקת, טהורה. במהלך החיים היא מתלכלכת באבונותינו הרבים, תפקידנו, הבהרת בנועם מפעים, למרק את הכתמים, לנקות את הנשמה מאבונות, ולהחזירה ליוצרה בלי קטם, בלי פגם, טהורה. זאת הייתה עבודת חייך, להחזיר את נשמתך לבוראה, בקדושה ובתארה. נהיה פה היום באולפן עם הרב אהרון לפידות, בעלה של הרבנית ריבה לפידות עליה השלום. נדבר גם עם עדינה קלטה ועם יעל נכדתה. כדליבה, מתחילים. בוקר טוב משפחת לפידות, באולפן שלנו הרב אהרון לפידות, בוקר טוב.
בוקר טוב.
ועדינה, עדינה שהיא קלה, אבל לא ממש ריבה הייתה מה שנקרא חמותך, אלא יקרה, יותר...
יקרה כמו בת.
יקרה כמו בת. שלום עדינה.
בוקר טוב.
ושלום יעל.
בוקר טוב.
נכדה, הבת של עדינה. שאת אחת מתאומות ואני... זה לא נעים להגיד, אבל אני זוכרת שנולדת.
כן, עבור רק 22 שנה.
נכון, נכון. ואני רוצה שנדבר היום שיחה לעילוי נשמתה של האישה היקרה הזאת, שאין לי בכלל איך להסביר מה היא הייתה בשביל כל כך הרבה נשים, ומי שלא הכיר אותה אולי יכיר בעקבות התוכנית הזאת, אבל הרב לפידות, היא לא תמיד הייתה הרבנית ריבה לפידות.
אני אספר לכם קצת על ריבה לפני שהייתה הרבנית. הכרתי אותה בשנות ה-20 לחייה. התכונות שליוו אותה כל החיים כבר אז נקרו. עדינת נפש, צנועה, נעימת הליכות, מלאת שמחת חיים, חברותית, תלמידה מצטיינת, אהובה על כל מכריה.
ומתי התחתנתם? באיזו שנה?
תשכ"ב.
שזה בעברית?
לא יודע.
ומההתחלה היה משהו מאוד דק ועדין וצדיקי ששמתם לב אליה? מההתחלה שהכרתם היא הייתה יוצאת דופן לגילה?
בהחלט.
אז זאת הייתה שאלה בסדר.
מאוד.
כי מה? כי נגיד שמתחתנים ושנה ראשונה...
אני אביא דוגמאות.
כן.
לא שמעתי מפי אף פעם את המילים אבא, אמא. אף פעם. אבא לאמא ממש, לאורך כל השנים. לא משנה באיזה מצב, לא משנה מי נמצא, לא משנה כלום, לא משנה גיל. זה היה דבר מאוד בולט. לא שמעתי אותה אומרת, רגע, עוד מעט, תכף, רק אני אגמור. כאשר נקראה על ידי אבא או אמא, עזבה הכל, לא משנה מי ומה, ומיד זינקה, עמדה לרשותם.
שהם בעצם גרו בתל אביב? ואתם גרתם אז בפתח תקווה.
כן, אחר כך עברנו אותם לפתח תקווה, קרוב אלינו.
אז היה שגרתם ברחוב בן יהודה, בפתח תקווה, נכון?
נכון.
אני זוכרת, אני הייתי שם. כשאבא שלה נפטר, הייתה שבעה, ואני זוכרת...
אז הם כבר גרו בפתח תקווה.
נכון.
חוב סמוך מאוד.
זאת אומרת, הכיבוד הורים שלה, אם זה התחילה, בסיס של חיים היה מאוד מאוד גבוה.
היא גדלה בבית אני, הסתפקו במועט, אפילו על בגד יד שנייה, קיבלו בשמחה ואמרו תודה רבה. לא מצוי היום. הסיפור הכי מעניין זה האמא שלה. אמא שלה התגלגלה בשנות השואה לבדה, ממקום למקום. כולם נעלמו, הלכו ולא חזרו, אפילו לא קרוב רחוק, שלישי, רביעי, חמישי, כלום.
אישה לבד בעולם.
אישה לבד בעולם. ותמיד נמצאו יהודים טובים שפרסו חסותם עליה. אבל תוצאה טבעית של מה שהיא עברה, היא הייתה אישה חרדתית.
האמא של ריבה, סבתא.
כן, חרדתית, חרדתית מאוד. סיוטי לילה, דברים שלא נעים לספר אפילו.
תוצאה של מה שהותירו בכל כך הרבה יהודים הנאצים עם מחשומם.
לא הרשתה לריבה לצאת לשום טיול. אפס. לא חברה, לא בית ספר, כלום. וריבה קיבלה את זה כל כך יפה. אף פעם לא שאלה למה, אף פעם לא התווכחה.
עוד בתור נערה, כשקל להתווכח ולהתנער.
מעבר לכל זה, היא אמרה לי פעם, אפילו בלב לא הייתה לי טינה. מדהים, מדהים. מידת חמלה בלטה בה מאוד מאוד מאוד, לא רק כלפי ההורים, כלפי הסובב. אחרי הנישואין הייתה מורה בתיכון דתי בפתח תקווה. מפעם לפעם לקחה בנות לחנויות לקנות בגדים תנועים יותר.
זאת עוד לפני שהיא בכלל הייתה ככה. בואו איתי לחנות.
על חשמונה.
היא גם שילמה על הבגדים?
שילמה. הסכמתי.
ברור.
לא יכלה לראות סבל. היא תמיד שמה ליבה לאנשים מסכנים. אם זה חברות, כיתה, מסכנות יותר, חברותיה, הקרובות ביותר. אם זה כמורה, מיד הצעדה את הבנות, הבישניות, המסכנות, העניות, כל מיני...
אלה שצריכות.
אלה שצריכות תשומת לב מיוחד. ונתנה להם את
זה. זה הנטוע הבא.
וזה בלט, התכונות היסוד האלה באו לידי ביטוי גם כשהיא נהייתה חרדית יותר. הבסיס היה קיים. כמובן, קיבל לו עוצמות אחרות וכיוונים נוספים ושאויות נוספות.
וכשנולדו הילדים והתחילה להיות אימא, לאט לאט גם רואים בבית פשוט של צהריים וארוחת ערב, מה, היא התחילה ללמוד, היא קראה כל הזמן, מתי נאסף כל החומר האינסופי שהיא, יבואו תכף שנים שהיא לימדה אותו?
תמיד אהבה לקרוא, אתה תולד ספרים. אבל החומר הלימודי המיוחד, כאשר היא התחילה להיות רבנית.
פעם אמרת לי שאתה אשתו של הרבנית.
לאט לאט היא נכנסה לחברה מצומצמת בעיר של נשים חרדיות, שבעלים קשורים אליי.
כן.
והייתה איזו אספה, לא זוכר באיזה עניין, הרבנית, הוותיקה, הרבנית אסתר גינברג עליה שלא מזכיר אותה, היא אמרה, ריבה, תדברי עכשיו עד.
נתנה לה את המיקרופון.
הייתה נבוכה, אבל קמה, ודיברה, זה היה פתיח. לכל החיים, לכל השנים.
בעצם היא נתנה, היא פתחה בפניה את האפשרות.
גם הכיר אותה, אז רק הכיר אותה שטחית. הייתה הכירות מחשמלת.
אתה יודע על מה היא דיברה שם בשיחה הראשונה? לא, מה זה משנה?
לא יודע.
אני שומעת את זה פעם ראשונה.
את רואה? שווה לבוא לאום קדליבה. את לא מכירה את הסיפור הזה, הדין ההקלה של הרבנית לפידות.
אני לא מכירה, לא.
כי את הגעת בעצם, את נשואה עם
אנחנו
איזה...
אני נשואה לבן השני שלה, והייתי איתה 18 שנים. 18 שנים שזכיתי. היא הבטה לי כאם, ממש. הרצתי אותה. ונותר תאום עמוק של געגועים אינסופיים וחוסר מאוד מאוד גדול. עד היום, כל יום, אנחנו מרגישים את זה.
ממש, כי הדמות שלה הייתה כל כך...
מאוד, מאוד.
הרגשת ככלה, כבר כשהתחלת להיכנס לבית הזה, שיש משהו מיוחד באמא של בעלך? היא הייתה כבר אז מרצה והכל?
כן.
כשאת הגעת?
כן, היא הייתה מרצה.
ידעת שאת מתחתנת עם הבן של ריבה לפידות, הרבנית.
כן, אבל היא מאוד מאוד... באחד על אחד, מאוד, זאת אומרת, אף פעם לא הגדילה את עצמה, אף פעם לא הרגשנו בבית שאנחנו עם איזה מישהי כל כך גדולה ודגולה. אחרי שהיא נפטרה, התחלנו להבין את העוצמות. לא עובר יום שאני נתקלת באנשים ומכירים אותה. עד היום שעברו עבר עשור.
נכון, בול.
מכירים אותה ומכירים ומתרגשים רק לשמוע את השם שלה.
את היא השפיעה על כל כך הרבה בתים בישראל, אני מניחה שחלק מהמאזינים מכירים וחלק לא, אבל ההשפעה שלה הייתה כמו נתינה של תובנות, או נתינת דרכי הנהגת הבית. היא נתנה לאנשים בית, לא רק בליבה, אלא בליבם שלהם.
היא הצליחה להיכנס אל ליבם של נשים, בקול המרגיע שלה, בצורה דיבור, אני לא חושבת שיש מישהי שהצליחה בצורה כזאת.
והרגשת שסליחה על השאלה, מה שנקרא, שיש לך בעל עם רגישות או חינוך שהוא הוא, 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 הוא יצא נזכר מה...
בוודאי, בוודאי. אני רוצה לשתף אתכם באיזה סיפור אישי, שזה לא סיפור, זה מין דבר שהיה, שזכיתי לו 18 שנה. במשך, מאוד מאוד אהבתי שבעלי הלך לבקר את אמא שלו.
רגע, תעצרי, עדינה, כי בדרך כלל לא אוהבים שהבעל הולך לבקר את אמא שלו, כי הוא
לי
חוזר...
לי זה היה יום חג.
הוא חוזר טעון.
18 שנים מהרגע שהתחתנו, הוא היה חוזר עם אור גנוז על פניו. וכל פעם הייתי, מה הסיפור, למה ככה? ותמיד הייתה אותה תשובה. היא הללה ושיבחה אותך.
יו, איזה שווה.
כזאת הייתה. פשוט, באמת שווה.
שווה.
היה חוזר עם אור באמת, אור על הפנים. בטח חמי מודע לזה.
זוכר את זה הרב לפידות?
עדיין. היה חוזר. והאמת שאימצתי את השיטה, אתם צריכים לשאול את הקלות והחתנים שלי היקרים,
אני מאמצת ברגע זה.
אז תשאלו אותה אם זה, אני עומדת בזה.
אפילו אני מעיד.
שתמיד ריבה הייתה מדברת טובות על הדינה.
לא, אני מעיד שהיא מיישמת, אולי אפילו עוברת את ריבה.
זה הלוואי,
הלוואי. בטח, יעל, המחדה של הרבנית.
כן, אז אני יכולה להגיד שעכשיו אני שומעת את זה פעם ראשונה, ואני נשואה רק 4 חודשים אמנם.
מזל טוב.
אבל בעלי אמר לי לא פעם ולא פעמיים, שמאוד יפה לראות איך אמא שלך כל פעם מרימה לך, ומחמיאה לי עלייך, ואומרת לי, כמה הבת שלי הכי טובה, והכי חכמה, הכי יפה.
היא תמיד בעד הקלות והחתנים.
וואי, יופי.
עכשיו אני מבינה לאיפה.
היא יותר מהאימהות שלהם.
וואו.
אני אומר לך באחריות.
כן.
כן, יעל?
לגמרי. לגמרי,
היא ממש... עושה טוב גם לבעליך הטרי.
כן. הוא אמר לי את זה מעצמו, שזה יפה לראות.
בעלים של הבנות, או החתנים,
כן.
הם חפשים את הדין, לא את האימא שלהם, לא את אבא שלהם.
הם יודעים שמהדינה הם יקבלו טוב.
הם יודעים שזה מקור הטוב, מקור החום, מקור האהבה.
גם
הנכדים.
וזה בזכות זה שנדבקתי אליה, ולמדתי ממנה באמת את הדברים האמיתיים והנכונים, כיצד לבנות את מערכת היחסים עם... שהרבה פעמים זה יכול להיות מסובך.
נכון. את יודעת, באחד ה... אני לא זוכרת בדיוק להגיד את השנה, אבל יעל בת 22, ויעל תאומה, נכון?
נכון, נכון.
זה היה לילה, אני זוכרת, שהרבנית ריבה לפידות לא הצליחה להירדם.
אני אספר
באמת?
לכם. זה... זה היה... הרגשתי שזה מגיע. ואני אציין שלפני כל מאורע, אם זה פעות או אם זה משהו משמעותי, הייתי מתקשרת אליה, והייתי מקבלת את ברכתה, והבטחה שהיא מתפללת. אם זה לפני אספות הורים.
אפילו דברים קטנים.
הכי קטנים. אם זה לפני אירוע שהייתי עושה בבית, תמיד הייתי מתקשרת. כמובן לפני לידו.
והייתה מקיימת.
זאת אומרת,
היא הייתה עוצרת ומתפללת.
והייתה בלחץ עד שאני חוזרת, גם אם זה אספות הורים לדעת מה אמרו, אין מצב שלא.
אתה שותפה ממש.
בלידה של התאומות, הרגשתי שזה מגיע, וזה היה שתי חצות וחצי, ואמרתי לבעלי, תתקשר לאמא שתתפלל.
כי לא זזים בלי תפילה שלה.
אז הוא אומר לי, אני לא נעים לי להעיר אותה בשעה כזאת. ובלב כבד, התחלנו את התהליך, בלי ענן הכבוד.
לכאורה בלי.
לכאורה. בשעה 6:30 כבר, אמרתי לו, תתקשר, הוא התקשר אליה. הוא אומר לה, אמא, זה מגיע, תתפללי. אז היא אמרה לו ממש, אני יודעת. היא סיפרה לו שבחצות וחצי, יתוש הפרת שלוותה. והיא, כמה שהיא ניסתה להדוף אותו, זה לא קרה. אז היא החליטה שזה קריאה מלמעלה. התיישבה בחושך, במיטה, בלי להעיר אף אחד. ידעה את כל פרקי התהילים בעל פה. ואמרה, תהילים עד...
ידעה, כוסף את התהילים בעל
פה.
עד הבוקר. אמרה תהילים 6:30, ואז ממש הייתה הלידה, והתחילה להגיד את השם שלי, את האותיות, וברגע שהיא סיימה, נולדו התאומות היקרות שלי.
שלום, יעל, טוב שבאת לעולם. ואז יתוש עובד עם דוד המלך, ועם הרבנית ריבה לפידות, ככה עובדים יתושים.
היא אמרה, יתוש גילה לי.
יתוש גילה לי. לא, אבל זה מין... מין חוכמה כזאת של כשמשהו מציק לך, זה היה המוטו שלה, כשמשהו מציק, אתה לא מתנגד אליו ומנסה להרוג את היתוש או להתעצבן למה אני לא ישן, אלא מבין שדברים קורים בחיים בשביל...
יש סיבה.
יש סיבה, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לך משהו. אז בואו נצא להפסקת פרסומות, כי אין ברירה, ונחזור לדבר על דרכה, על חוכמתה, על תובנותיה של הרבנית ריבה לפידות, 10 שנים למותה, ואנחנו מתכנסים כאן כדי לעשות עילוי לנשמתה העדינה הזאת. פרסומות, ואנחנו חוזרים. כדליבה, בוקר טוב, אנחנו בתוכנית מיוחדת על הרבנית, לעילוי נשמתה, ריבה לפידות, עליה שלום, זכר צדיקה, וקדושה לברכה. הרב לפידות, הייתה לה תמיד מחברת, המילה מחברת זאת מילה מאוד מתוקה, אבל הייתה לה תמיד מחברת, שבתור תלמידות היינו מציצים לה, היו שם מלא פתקים ומרקרים ועיגולים כאלה סביב מילים. אני הסתכלתי בספר קודם, שכתבה חדווה בודה, על איך היא סימנה את המילה אח, אח טוב החסד כל ימי חיי, אח, כאילו רק.
כך נראה גם הסידור שלה, כך נראה גם המחזור שלה, כך נראה ספר התהילים שלה. מלא סימונים. יש סימונים יותר מהמילים הכתובות בדפוס.
איך ראית אותה, את כל התהליך הזה של בניית, הרי הייתה סדרה של 20 שיעורים, שנקרא הבית היהודי, והיא הייתה מספרת בבית וחולקת אתכם מה היה בהרצאה הזו, מה היה במקום הזה?
לא.
זה היה לא מאוד חד משמעי.
כשהייתי שואל אותה, כמה אנשים היו בהרצאה? לא שמתי לב.
שמתי לב.
צניעות.
היא כאילו נטו עשתה את זה. זה לא... זה לא...
זה מה שהיה. לא סיפור.
מה היו השאלות בשיעור? מי אמרה מה? תנובות של מישהי שחזרה בתשובה פתאום, או מישהי ש...
האמת היא גם שהיינו כולנו מאוד עסוקים, כל אחד בתחומו. הייתי עסוק מאוד.
למה האישה בדיוק חובה בהרצאה היא וההוא?
הייתי יוצא בחושך, חוזר לאור שנים ככה. הייתה חוזרת יותר מאוחר ממני. אני מחכה לה עם ארוחת ערב.
אתה היית מכין אותה?
אני מעידה.
מה עדינה?
שהחביתה. והסלט והגבינה, היה מחכה לה ליד המיטה, היא הייתה אוכלת את זה, כי ההרצאות הן לא היו משהו שהיא הייתה הולכת בשלוף, למרות הרבה שנים שהיא הרצתה, היא הייתה כל הבוקר רק מתפללת ומכינה את, את ההרצאה בצורה הכי לחוצה שיש. לא היינו מתקשרים, לי, לא היינו מתקשרים. בצורה היא הייתה הולכת לנוח ונוסעת, מדי פעם בעלייה לוקח אותה, והוא סיפר לי שהיא לא הייתה מדברת בהלוך. היא הייתה רק אומרת תהילים, בשקט, אי אפשר היה לדבר. בחזור, אפשר קצת היה לנהל דו-שיח.
הייתה אומרת שלום, מה נשמע, מה שלום המשפחה?
כן.
ואחר כך היא עם התהילים, בלי ספר.
הייתה כאילו מכינה את עצמה לשיעור, הרצאה.
הרצאה בירושלים, כל הדרך תהילים בעל פה.
יו, תראו כמה ברצינות היא לקחה את עבודת השם שהוטלה עליה. אני גם יודעת להגיד שהיא לא לקחה כסף. זה נכון?
אמת ויציב.
כשאתה יודע, זאת אומרת, זה הפך מה שקורה היום. לא שכר, לא מעלה את התמונות בשום מקום, לא מפרסמת, אלא נטו עבודת הלב בשקט.
הרבנית אסתר גרינברג בשנים הראשונות, הפצירה בה לקחת כסף. אבל אני יודע שאת צריכה?
מה, איך היא הסבירה את זה?
מי?
ריבה.
מה?
למה? למה היא לא לקחה?
למה?
כן.
נורא פשוט.
מה?
נטו לשם שמיים.
ואז אם לוקחים כסף, זה כבר לא לשם שמיים.
נטו לשם שמיים. כשהרשות. קיבלה?
וואו. היא הייתה יוצאת ערב-ערב?
לא.
היא הייתה מחלקת כל הזמן.
היו שנים שפעם בשבוע, היו שנים שפעמיים בשבוע.
וואו. אבל תראי, עדינה, איך כל הדרך היא הייתה עם עצמה, מכינה את המוח למה היא הולכת להגיד, למרות שהיא כבר הייתה מנוסה, ולמרות שכבר היא הייתה שרה את ה...
כל פעם כאילו הרצאה ראשונה בחיים.
כקלה ביום חופתה. כל הרצאה והרצאה.
בבית היא הייתה בשולחן שבת מדברת גם? לא?
פעם לא.
מה, עדינה, ספרי?
היא תמיד נתנה את ה... כבוד ואת ההרצה לאבא שידבר, ולא, אין, זה היה, בחיים לא שמענו אותה מדברת. מסעת נפשה הייתה שנשות ישראל ישירו את השירה לקדוש ברוך הוא כמוה. זה הייתה מסעת נפשה, והיא התמסרה לזה כל החיים, זה היה שום דבר אחר.
אם היא דיברה בהרצאות על לתת כבוד לבעל, היא באמת עשתה את זה בבית.
בוודאי.
וואו, יעל. את היית בת 12 כשהיא נפטרה.
כן. ממש, היא הספיקה לב בבת מצווה, זכיתי שהיא תהיה. אז היא ממש לא הרגישה טוב, אני זוכרת. כבר לא הייתה במיטבה. אבל כן, אני מגיש 12 כמה חודשים אחרי.
מה את הכי זוכרת במהות של הלב מסבתא כזאת?
אני הכי זוכרת את השבתות.
אצלם בבית?
כן, היינו באים. בהתחלה היינו גורים בכפר סבא, אז היינו באים לכל השבת, אז הייתי ממש קטנה, אני לא ממש זוכרת, אבל בהמשך עברנו לגור ממש לידם בפתח תקווה, אז הייתי באה הרבה, זה ממש היה 5 דקות הליכה, ויש לי הרבה זכרונות טובים. בעצם אצל סבתא השבת הייתה מקור הברכה, והברכה נשארה אצלה עד יום שלישי. כמו שכתוב בגמרא, שהברכה של שבת נשארת עד יום שלישי, נגיד זה גם אפשר לעשות הבדלה עד יום שלישי. אז מיום רביעי הייתה מתחילה להתכונן לשבת.
את עושה את זה גם?
האמת שכן, האמת שכן.
את משהו קטן,
צ'יק. לקחתי משהו, כן, לדוגמה,
חלות. סבא יכול להעיד על יעל שהיא.
כן, סבא? מה? טוב, רגע, לא, לא.
לדוגמה חלות, כן, לקחתי את זה שאני עושה ביום רביעי. חלות, הפרטות חלב, אני מקפיאה את זה. כן, למדתי את זה ממנה, לכבוד שבת. והיא עושה את זה בשביל להרגיש את השבת בעצם כל השבוע. אז היא ביום רביעי עושה את הקניות, הייתה הולכת לסופר, עושה את הקניות. יום חמישי היא הייתה עושה איזה קינוח, או איזה סלטים, או חלות, משהו שאפשר לעשות מיום חמישי. בשישי כמובן כל הבישולים והאוכל שהייתה עושה מטעמים, שעד היום יש את הדגים של סבתא ריבה, ואת הפשטידה של סבתא ריבה.
כן, זה מושג בבית?
מושג. תמיד שאני רוצה לתת הרגשה טובה לבעלי או לחמי, אני עושה את הדברים שמזכירים אותה, יש את הפשטידה ויש את
ה... היא הייתה מאוד מתוכננת.
נכון.
מאוד מסודרת.
אז הייתה רושמת גם תפריטים וכזה.
יום רביעי.
כן.
לקראת שבת, לקראת חג.
רשימות על המקרר.
כן. ממש. חוץ מהמחברת של הרצאות, חוץ מהכל, מה היית רשום, מה מבשלים לשבת?
גם לפני חגים.
אפילו שבת רגילה.
כן.
מה היית מבשל לשבת?
תראו את השילוב בין קודש לחול שלה. זאת אומרת, את יכולה להיות הכי רוחנית ולקרוא תומר דבורה.
זה לא מדויק.
מה, תדייק אותי?
הכל היה קודש.
הכל היה קודש. זאת אומרת, גם הפשטדה, היא הייתה במסגרת התומר דבורה.
חד משמעית.
כי מה? כי...
הכל היה קודש.
כי היא ראתה בדברים הכי פשוטים את ה... אני חייבת להגיד לכם שבראש השנה הקודם, ממש התפללתי לקדוש ברוך הוא שיהיה לי כוח לנקות ולסדר את הבית, וכל תפילותיי התגשמו, ובעלי צוחק, היית צריכה לבקש עזרה, לא שיהיה לך כוח. אבל אני ממש הרגשתי את זה, תראו, בתור תלמידות שלה, אנחנו אמון, אמון, אמון. ומדי פעם אני מדברת עם הרבה נשים, הבזקים של אמירות שלה, חיים איתנו, למשל, יעל, בהקשר שאת אמרת, וחלות ולהקפיא וזה, אז הייתה לה אמירה קבועה, לא ליפ... אני אגיד את זה לא כזה מדויק, לא ליפול אל תוך השבת, לא להתמוטט אליה. נכירות את זה? מה, יעל?
אני אעשה תיקון.
כן.
להתמודד, לא להתמוטט.
להתמודד, לא להתמוטט. לא, כאילו, לא להגיע מפורקת לשבת, כאילו...
לא להתמוטט, אלא להתמודד.
כן, נכון. כאילו, לבוא עם כוח לסעודה ולחייך.
היא החדירה לנו ממש את השמחה שבשבת, וכמה היא מיוחדת, וכמה להתכונן אליה. היה לה אפילו בגדים מיוחדים לשבת. ואם היא לא יוצאת מהבית, אז חלוק של שבת ומטפחת של שבת. זה היה סימן הכר שלה, שהיא תמיד הייתה שמה.
קצת גם בעיצוב, היא תמיד הייתה מדברת על הבית של ההורים שלה, שלא היה הרבה כסף, אבל היה חדר שבת.
יפ.
מה, לקחתי לך? איך אני יודעת?
כן, היא הייתה מקפידה לא לקרוא לסלון סלון, לקרוא לו חדר השבת.
יו,
שזה משהו מיוחד לשבת.
והיא הייתה מתייחסת לזה הרב, היא הייתה נכנסת לשם רק כשהיא הייתה מתחילה לאורך את השולחן וזה, שזה היה אצל ההורים חדר שבת.
לא, גם אצלנו.
מה תסביר?
היא ישבה ללמוד בחדר שלה.
אה.
לא בסלון.
זה לא כמו אצלנו שהשולחן של היום חול, יאללה, צדרו את הטושים וזה, נערוך. לא.
של שבת.
וואו, וואו. תראו, אנחנו נצא לעוד הפסקת פרסומות, ונחזור לסכם ולדבר אולי על הפרידה ממנה. כי כשנפרדים מאדם כזה גדול, זה לא כזה פשוט. על החוסר, על החלל, על הגעגוע. כדליבה פרסומות, ואנחנו חוזרים. כדליבה, חזרנו, אנחנו אורזים תוכנית לעילוי נשמתה של הרבנית ריבה לפידות. אנחנו יודעים שהיורצייט שלה, וזה 10 שנים, וכזה מין תאריך עגול. מה הכי הייתם רוצים להגיד לה? כי אנחנו יודעים, הרי היא דיברה על מעברים בין עולם לעולם. היא הבינה בדיוק את החיים, היא הבינה בדיוק גם את המוות.
הבינה בדיוק.
מה הכי היית רוצה להגיד לה?
הבינה בדיוק. נראה לי פעם לקראת הסוף. עכשיו הזמן להתרצות.
התרצות.
כלומר, מוות לרצונו של הקדוש ברוך הוא.
זאת אומרת, אם הוא רוצה שדי,
זה לא שנשפה עליה.
כן.
כאילו היא ברצון. כי זה רצונו. אז עכשיו הזמן להתרצות.
וואו. יעל, היית רוצה להגיד משהו לסבתא?
זה קשה ככה להגיד משהו אחד, אבל פשוט לראות אותה, לשמוע את הקול שלה, להראות לה... כל כך הרבה השתנה מאז שהיא נפטרה, את יודעת, אני הייתי בת 12, עכשיו אני נשואה, אחותי התאומה כבר יש לה ילד. כולם גדלו, ויש עוד הרבה במשפחה שהיא לא זכתה לראות, אז רק שתראה את הכל.
וכמה נחת.
להרגיש אותה גם.
וואו.
ההוכחות שלה זה משהו ש... אני הייתי באה אליה הרבה ממש בשבתות, וזה חסר, כן, זה חסר מאוד. חסר, הייתי יושבת איתה במרפסת, אתה קורא תהילים, ככה היינו יושבות, בשבת זה היה, אתה קורא תהילים, מדי פעם מדברת איתי, ככה ממשיכה, 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 ועוד פעם ככה קוראת.
תראי כמה סבתות משפיעות הנכדות. נכון, עדינה.
היא הייתה מסודרת, מסודרת ומתוכננת, גם באשר לפטירה.
על הפטירה של עצמה?
כן.
מה? מה זאת אומרת?
מה? אני יודע בדיוק לקראת מה עולה, היא כתבה מה שכתבה,
היא נתנה לכל אחד הוראות.
מה, כמו כזה צו...
את תדאגי לזה, והיא עשתה את כל הסידורים...
לפני שהיא הלכה. כן. והיא גם ידעה שהיא מאבדת כוח.
כן.
זאת אומרת שהיא...
ידעה הכל.
ידעה הכל.
היא כבר חיכתה לזה.
וואו.
לקראת הסוף. לא במבט של מסכנות.
כן. אלא כחוויה אולי.
היא הולכת לקדוש ברוך הוא. היא כתבה בפנקסים, הרי כל החיים כתבה כל מיני ביטויים, למשל, נחשפה וגם קלטה נפשי לחסרות השם. שבוח.
איך? עוד פעם תגיד את זה?
נחשפה וגם קלטה נפשי לחסרות השם. השבוע האחרון.
היא ביקשה שנשמתה תחזור אליו.
יפה.
אני חייבת לשאול אותך עוד שאלה. כשהיא הבינה שהיא לא יכולה יותר לצאת לארצות, כי היה לה קשה פיזית, היא דיברה על הצער הזה? לא דיברה על זה.
לא.
וואו.
הצעות האחרונות כבר היה לה קשה.
נכון. היא הייתה אומרת לי שהיא נחה 4 ימים, בשביל לנסוע יום אחד להרצאה.
בסמינר בירושלים, אני לקחתי אותה, היא התעכבה למטה, יש לה לא, זה 5-6 מדרגות, שלא יבחינו שזה מעשי.
שזה קשה לה. עדינה, מילת סיכום.
בעלי סיפר לי שהוא לקח אותה לאיזה רופא, אחרי שהיא כבר לא הייתה מסוגלת לתת הרצאות, וזה היה משהו בדרך לראשון לציון. אז היא אמרה לו, אתה רואה את העיר הזאת שם? הייתי אמורה לתת שם הרצאות עוד 6 שנים. הייתה מתוכננת לשנים רבות להרצאות. מה שהייתי רוצה להגיד לך, שכבר 10 שנים חסר לי במוחש ענן הכבוד שהיה מונח לפניי, שידעתי שיש מי שמגן עליי, בתפילה, בתהילים, בעצות טובות, בהכל, והוא פשוט ממש 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 חסר. ולא נמצא. ואנחנו מחכים שבעזרת השם תהיה תחיית המתים ונזכה שוב.
לחבור יחד.
כן.
תודה רבה לכם. משפחת לפידות, הרב אהרון לפידות, ועדינה לפידות, ויעל לפידות. תודה רבה שבאתם לדבר על סבתא הרבנית ריבה לפידות. עליה שלום. הלוואי ועשינו לה נחת למעלה, והיא רואה מה השאירה פה למטה. תודה רבה לכם. שנה טובה ומתוקה. אני רוצה להגיד שתכף ימלאו 10 שנים של ריק וחלל לרבנית ריבה לפידות, אבל שום שימוש בשורש מ-ל-א בכל נטיותיו לא מסתדר לי כאן. יש אנשים שלקחו אותך יד ביד אל החיים, ואין לך איך להודות להם על האצבע הזו שאמרה, בואי הנה, בואי לכאן. אני אראה לך צליל מכוון של תורה, של תשובה, של חיים. הרבנית קניבסקי, זכר צדיקה וקדושה לברכה, היא זו שהכירה לי והכינה אותי לקראת ההיכרות עם ריבה, בדיוק עכשיו גם 10 שנים למותה. אי אפשר לבנות בית, תמיד הייתה אומרת לי הרבנית קניבסקי עליה שלום, אי אפשר לבנות בית יהודי בלי לדעת איך. היא אמרה לי, ריבה, תלמדי מריבה. ונתנה לי פרטים לאן ללכת ואיך לחפש אותה. ימים ספורים בלבד מפרידים בין פטירתה של ריבה לפטירתה של הרבנית קניבסקי עליה שלום. היו לי שנים שבמוצאי שבתות סירבתי לקלח ילדים. מה זה קשור? זה קשור, כי כשריבה נפטרה במוצאי שבת קילחתי את אחד הבנים הקטנים 10 שנים, וואי כמה הם גדלים ב10 שנים. ניסיתי להוריד לו את השמפו בלי שיסרוף בעיניים, ראש אחורה אמרתי למתוק הזה עם העיניים העצומות חזק, שלפתע שמעתי את הרמקול הזה שמונח על הגג של המכוניות האלה שנוסעות ברחבי השכונה ומודיעות מי נפטר. אני סוגרת את הזרם ואומרת לקטן, תהיה שנייה בשקט, מי זה נפטר? אני חייבת לשמוע. ואני לא מאמינה לעצמי. והכרוז מודיע שריבה, רבנית ריבה, היא השם שהיום הוא מודיע. ואני יודעת כמה סבון היא לימדה אותי לשטוף איתו את החיים. לא מסוגלת להמשיך, מתחילה לפקוט, והמתוק הזה אפילו הוא מבין למה. למה אמא בוכה, ריבה הייתה חלק מהבית. ריבה הייתה חלק מהוראות ההפעלה של האהבה. כשהרבנית קניבסקי הגיעה לנחם את משפחתה של הרבנית לפידות ברחוב רוזובסקי בגני הדר, עלינו יחד איתה במעלית, היא נכנסה ודיברה את רק, היא דיברה את מה שרק היא יודעת להגיד, ובמוצאי שבת שאחרי, שוב קילחתי, ילד אחר. ושוב היו רמקולים של הודעות, ושוב הפסקתי את המים. לא, זה לא יכול להיות. הפעם זאת הייתה הודעה על פטירתה של הרבנית קניאבסקי, עליה שלום. לא, זה לא יכול להיות. השם אסף אליו את שתי הנשים העיקרות האלה, יחד, במרחק של ימים. מה זה אומר? מה זה רוצה להגיד? השבר היה גדול מנסו. נמנעתי אז תקופה, כמו כאילו פוסט טראומה אמיתית, לקלח במוצאי שבת ילדים, שמישהו אחר יעשה את זה, או שלא יתקלחו בכלל. תגובה פבלובית, התנאיה בסיסית, מוצאי שבת, שמפו, רמקול, כאב שאי אפשר לסבול. כשלוקחים לך את סוללת הדרך שלך, את הסוללות, את סולל ובונה, אתה נשאר עם האחריות של עצמך, אגור בתוכך, עם כל מה שהם נטעו בך. אין הדבר תלוי אלא בי. ריבלה, אני מקווה שאנחנו עושים לך נחת בשמיים. שתדעי שהמחברת שלך חיה בין הכלים שלנו, בין חינוך הילדים שלנו, לתורה, לתהילים, לטלפונים שתמיד לימדת לצלצל, להגיד גמר חתימה טובה, דווקא לאנשים, כמו שלימדת, שהכי לא מצפים. שנה טובה, עם ישראל יקר. פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל. להתראות.
אומקה דליבה, עם אפרת ברזל.